ספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. ועברת השופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש. ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. וקידשתם את שנת ה-50 שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. פרשה שלנו, פרשת בהר, פותחת בדיני שמיטה ויובל. וכשהתורה עוברת לדיני יובל, נאמר בפסוק ט', פסוק י', וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם. מסביר רש"י, מה פירוש המילה יובל היא תהיה לכם? שנה זו מובדלת משאר שנים, בנקיבת שם לה לבדה, ומה שמה יובל שמה. זאת אומרת, לשנה הזאת, שנת ה-50, יש שם מיוחד. לשם הזה קוראים יובל. מה פירוש יובל? כדי לסודקה ברש"י, על שם תקיעת שופר. זאת אומרת, הפירוש של המילה יובל זה שופר. כך כותב רש"י. מביא הרמב"ן את רש"י בקטע השלישי. יובל היא שנה זו נבדלת משאר שנים בנקיבת שמה לבדה, ומה שמה יובל שמה על שם תקיעת שופר? לשון רש"י. אני מדלג שורה, אומר הרמב"ן, ואינו מוכבר לי. אני לא מבין את זה. למה? בעבור תהיה לכם. כי מה טעם שיאמר בשנה תקיעה היא תהיה לכם? זאת אומרת, בעברית פשוטה, אומר הרמב"ן, לפי רש"י, פירוש המילה יובל זה שופר. נכון? פירוש המילה יובל זה שופר. אז בואו נראה איך קוראים את הפסוק. פסוק י', וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, שופר היא תהיה לכם. כי הפירוש של המילה יובל זה שופר. שואל הרמב"ן, איך זה מתחבר לפסוק? אין לזה שום פירוש, שום משמעות. להגיד בפסוק, יובל היא תהיה לכם, והכוונה היא, שופר היא תהיה לכם. מה פירוש שופר היא תהיה לכם? לכן אומר הרמב"ן, מה שרש"י כותב, אני לא מבין. לא מבין את רש"י. מציע הרמב"ן הסבר אחר, בקטע השלישי, ולפי דעתי לא קרוא הכתוב יובל על התקיעה, רק על הדרור, על החופש. כי לא הזכיר הכתוב הזה, השם הזה, בכתוב הראשון, בפסוק ט' כתוב, ועברת שופר תרועה. ורק בפסוק י' כתוב, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, שיהיו כולם בני חורין, לדור בכל מקום שירצו. ואמר, יובל היא, שבה יובל כל איש אל אחוזתו ואל משפחתו, יובילו רגליו מרחוק לגור. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, הפירוש של המילה יובל זה יובל. זאת אומרת, מוליכים את האדם לאיפה? הביתה. כי דרור זה חופש, שנת ה-50 שנה זה שנה של חופש, איזה חופש? כולם חוזרים הביתה. השדות והבתים לבעליהם, והעבדים הביתה. אז לכן קוראים את הפסוק כך, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, כל אחד יובל, כל אחד ילך הביתה. בסדר? זה הרמב"ן. שאלתנו הראשונה היא, שאלת הרמב"ן על רש"י. לפי רש"י, שפירוש המילה יובל זה שופר, איך זה נכנס לפסוק? שופר היא תהיה לכם. וקראתם דרור בארץ, שופר היא תהיה לכם. אין לזה שום פירוש, שום משמעות. אז זוהי שאלתנו הראשונה. מה פירוש הפסוק יובל היא תהיה לכם לפי רש"י? שהכוונה במילה יובל היא שופר. בסדר? זו שאלה ראשונה. שאלה נוספת. שופר, עיקר היום של השופר, זה בראש השנה. זה מצוות היום. ומעניין שבתורה, בראש השנה, לא כתוב לתקוע בשופר. המילה שופר לא מופיעה בראש השנה. מה כתוב בראש השנה בקטע הרביעי? וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש יהיה לכם שבתון, כדי לעשות קו, זיכרון תרועה מקרא הקודש. זיכרון תרועה. במקום אחר כתוב, יום תרועה. אבל המילה שופר לא מופיעה בראש השנה. אז מאיפה יודעים שצריך לתקוע בשופר בראש השנה? אומרת הגמרא בקטע החמישי, תנו רבנן מניין שבשופר, תלמוד לומר, ועברת שופר תרועה. אין לי אלא ביובל, כי ביובל כתוב black and white, בקטע הראשון, פסוק ת', ועברת שופר תרועה, כתוב שופר. אין לי אלא ביובל, בראש השנה מניין, שתוקעים בשופר, תלמוד לומר, בחודש השביעי. שאין תלמוד לומר בחודש השביעי. ומה תלמוד לומר בחודש השביעי? שיהיו כל תרועות של חודש שביעי, זה כזה. מה כתוב כאן? פשוט מאוד. כשמסתכלים בקטע הראשון, פסוק ת', כתוב, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי. בעשור לחודש, ביום הכיפורים. אז אם כתוב בעשור לחודש, ביום הכיפורים, ודאי שזה באיזה חודש? שביעי. יום הכיפורים זה בחודש השביעי. אז המילים בחודש השביעי מיותרות. אילו מילים מיותרות? אז מה הדורשים יהם? שכל התקיעות שיהיו בחודש השביעי יהיו כמו ביובל. במה? בשופר. כל התקיעות שיהיו בחודש השביעי יהיו בשופר, כמו ביובל. זאת אומרת, תקיעת שופר בראש השנה לומדים מיובל. שאלתנו השנייה היא, מדוע צריך ללמוד תקיעת שופר בראש השנה מיובל? ולא כתוב במפורש בתורה לתקוע בשופר בראש השנה. למה צריך ללמוד את זה מיובל? זה שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, בקטע השישי, נאמר בגמרא, אמר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר של אי בראש השנה? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפניי בשופר של אי, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. שאלתנו השלישית היא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכיר לו את עקדת יצחק, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, יותר טוב להזכיר את זה על ידי שנקריב איל. זה היה במקום יצחק. אז למה השופר מזכיר את העקדה יותר מהאיל? למה בראש השנה תוקעים בשופר של האיל ולא מקריבים קורבן האיל? הקורבן הרי מזכיר יותר את העקדה. כי זה היה במקום יצחק. אז מדוע מזכירים את העקדה דווקא על ידי שופר ולא על ידי קורבן? זוהי שאלה שלישית. שאלה רביעית ואחרונה. פרשת יובל, אחד מהדינים שלה, שהעבדים משתחררים. העבדים חוזרים הביתה. שחרור עבדים מופיע בתורה כמה פעמים. ביובל, כמו שראינו, ומופיע עוד הפעם בשמיטה, בקטע השביעי והשמיני. נאמר, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעברוד, כדי לעשות קו, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אותו דבר בקטע השמיני, כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך שש שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך. שאלתנו האחרונה היא, מדוע שחרור עבדים? פעם קוראים לזה דרור, ביובל כתוב וקראתם דרור בארץ, ואז כל אחד חוזר הביתה, ופעם קוראים לשחרור עבדים חופש. מה ההבדל בין דרור לבין חופש? אלה הם השאלות שאנחנו רוצים לשאול, ונראה פה דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים, שממש מתחבר לימים שבהם אנחנו נמצאים. זה לא רק פרשת שבוע, זה גם פרשת הזמן. אז נלך לאט לאט ונברר את הסוגיה. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, לפי רש"י, פירוש המילה יובל זה שופר. איך זה נכנס לפסוק? יובל יתהיה לכם, שופר יתהיה לכם. מה פירוש הדבר? א', ב', מדוע ראש השנה, שעיקר המצווה בראש השנה זה תקיעת שופר, לומדים שופר בראש השנה מיובל. למה בראש השנה במפורש לא כתוב תקיעת שופר? למה צריך ללמוד את זה מיובל? ושאלה שלישית, כדי להזכיר לקדוש ברוך הוא את עקדת יצחק, הוא מבקש שנתקע בשופר. למה הוא לא מבקש שנקריב עיל? עיל מזכיר יותר את העקדה מאשר שופר. כי זה היה במקום יצחק. ושאלה רביעית, פרשת שחרור עבדים מופיעה כמה פעמים בתורה. פעם קוראים לשחרור חופש, ופעם קוראים לשחרור דרור. מה ההבדל בין חופש לדרור? אלה הם השאלות. בסדר? אז בואו נתחיל פילי פליים. ראשית, כמובן, המפתח זה הפרשה שלנו. הפרשה שלנו כותבת, נאמר בפסוק י' שכבר קראנו אותו, וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ. המילה דרור בלשון הקודש, יש לה שלושה פירושים. פעם ראשונה שאנחנו מוצאים דרור, בקטע התשיעי, וידבר השם אל משה לאמור, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו להכין את הקטורת. מה זה קטורת? לקחת כל מיני פרפיומס, כל מיני בשמים, ולערבב אותם ביחד. אז כתוב, ואתה קח לך בשמים ראש, הפרס פרפיום, הבוסם הראשון יהיה מור, זה השם שלו, אבל איזה מור? מור דרור. כדאי לעשות קו. מה זה מור דרור? מסביר הרמב"ן בקטע העשירי עוד קו, ולכך אמר מור דרור, שיהיה נקי מן הזיוף, שמזייפים אותו תמיד. הפרפיום הזה שנקרא מור, הוא מאוד יקר, very expensive, מאוד יקר. אז הרבה פעמים מזייפים אותו. זה פייק, לא ריל פרפיום שנקרא מור. אומר הקדוש ברוך למוישה רבינו, שאתה מכין את הקטורת, ואתה הולך לקנות מור, אל תקנה פייק, תקנה ריל. מור דרור, אז פירוש הראשון של המילה דרור, נקי מזיוף. עוד פירוש למילה דרור, בקטע 11, רוח השם אלוקים עליי, אומר ישעיהו הנביא, יען משך השם אותי לבשר ענבים, שלחני, לחבוש לנשברי לב, כדי לעשות קו, לקרוא לשבועים דרור. זאת אומרת, מי שנמצא בבית סוהר, יקבל חופש, פרידום. זה הפירוש השני של המילה דרור. עוד פירוש למילה דרור, בתהילים, בקטע ה-12, פסוק ד', גם ציפור מצא בית, ודרור, עוד קו, כן לה. זאת אומרת, דרור זה שם של ציפור. ספילי פלאים. למילה דרור בלשון הקודש, יש שלושה פירושים. נקי מזיוף, חופש ושם של ציפור. יש כלל בלשון הקודש, שיש מילה, אמרנו את זה פה הרבה פעמים, שיש לה כמה פירושים, כל הפירושים מתחברים ביחד ומסבירים את המילה. אז מה פירוש המילה דרור? ההסבר הוא בפסוק עצמו. נחזור אליו בחזרה. פסוק י' וקידשתם את שנת ה-50 שנה וקראתם דרור בארץ. יהיה חופש, יהיה דרור. מה יהיה בדיוק? דרור לכל יושביה, מה יהיה? ושבתם כדי לעשות קו איש אל אחוזתו. ושבתם איש אל אחוזתו. מה זאת אומרת בעברית פשוטה? כל אחד חוזר איפה? הביתה, נכון? אומר רש"י בקטע ה-13, פלאי פלאים, ושבתם איש אל אחוזתו, שהשדות חוזרות לבעליהן. בדיוק הפוך ממה שכתוב בפסוק. בפסוק כתוב, איש אל אחוזתו, האדם חוזר הביתה, אומר רש"י, לא, לא, השדה חוזר לאדם. מה כותב פה רש"י? רש"י בא ומסביר לנו מה זה דרור. מה זה יובל? אומר רש"י, מה קרה? האדם מכר את הבית שלו. הוא איבד את הכסף שלו. איך זה קרה? כי הוא היה משועבד לממון שלו. הוא קם בבוקר, הוא אפילו לא יכל ללכת להתפלל. הוא היה חייב לרוץ לביזנס. ורץ. ומשם הוא רץ לעוד מקום. ורץ כל היום, מצאת החמה, הצאת הנשמה. והוא נהיה משועבד כל כך לממון, שכבר לא הייתה ברירה. הוא היה צריך למכור את הבית, למכור את זה, למכור את זה. בא עכשיו היובל, ואומרת התורה לאדם, מה זה יובל? יובל זה לא רוורס, שאדם חוזר הביתה. יובל זה הזדמנות להתחיל חיים חדשים. איזה חיים? לא שאדם יחזור לשדה, השדה יחזור לאדם. שאדם יהיה בעלים על הממון שלו. שאדם יהיה בעלים על הזמן שלו. הוא יכול לקום בבוקר, להתפלל, הוא יכול ללמוד, הוא יכול לקחת חופש עם המשפחה, הוא יכול ללמוד כמה ימים, הוא יכול ללמוד בצורה כזאת, הוא יכול לעשות חיים שהוא עובד, אבל הוא בעלים על הממון שלו. הוא יכול להחליט מה הסקג'ואל שלו. לכן תמיד אני אומר, הקומפלימנט הכי גדול שאפשר לתת לבן אדם, זה לא רב, זה לא ראש ישיבה, זה לא דיין, הקומפלימנט הכי גדול זה בעל הבית. אצלנו זה מאוד צ'יפ. בעל הבוס, בעל הבית, הקומפלימנט הכי גדול. למה? כי מה זה בעל הבית? אדם שהוא בעלים על הבית שלו. הוא בעלים על הממון שלו. הוא בעלים על הזמן. הוא יכול לקום בבוקר, לעשות את מה שצריך לעשות. יש לו הפריוריטי נכון. זה נקרא בעל בית. תמיד רב שלמה זלמן אוירבך, רבינו הגדול, היה מביא את התשובה של רב שלמה קלוגר בספרו, האלף לך שלמה, תשובה קי"ב. שאל אותו יהודי, רבי, בקיץ אפשר לעשות ארלי שבס, להתחיל בשבע? לא, לא ודאי. ומה הרב עושה? טוב, אנחנו נעשה ארלי שבס, אבל מה הרב עושה? אני, הלוואי ויהיה חלקי בזה ובבא, כאחד מבעלי הבתים. כך היה אומר רב שלמה קלוגר, וכך תמיד רב שלמה זלמן היה מצטט אותו. בעל הבית זה אחד שהוא בעלים על הזמן, על הממון, יש לו הפריוריטי נכון בחיים. אוהו, אדם שחי כך, הוא נקי מזיוף. החיים שלו זה לא שואו, זה לא פייק, זה ריל, זה פיור. והוא באמת יש לו חופש. הוא חופשי. והוא כמו ציפור דרור. מה מיוחד בציפור דרור? גם ציפור מצא בית ודרור כן לה. הכן זה הבית של הציפור, נכון? מה מיוחד בכן? זה הבית היחיד בעולם שאין לו גג, אין לו סילינג, אין לו תקרה. שהציפור דרור מסתכלת עם העין החוצה את מי היא רואה? את הקדוש ברוך הוא. אדם שחי עם הפריוריטי נכון, הוא יכול להיות שבבית כנסת, הוא יושב שם בשורה האחרונה. בקצה הוא יושב. בפינה. אצל הקדוש ברוך הוא יושב במזרח. כי הוא נקי מזיוף, והוא באמת חופשי, והוא כמו ציפור דרור. אין שום רוד בלאקס, שום סילינג, שום מחסום בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה שנת היובל. זה פירוש המילה דרור. זה מה שרש"י כותב, ושבתם איש אל אחוזתו. שהשדות חוזרות לבעליהן. השדות חוזרות לבעליהן. זה הדרור האמיתי. זה החופש האמיתי. ומעניין, יש יום אחד בשנה שכולנו באמת מרגישים נקיים מזיוף, מרגישים חופש, ומרגישים יותר קשורים לקדוש ברוך הוא. מתי? ביום כיפור. ביום כיפור. לכן מתי מתחילה שנת היובל? בשנה החמישים, בחודש השביעי, בעשור לחודש. ביום הכיפורים. ביום הכיפורים. אז מתחיל הדרור של שנת היובל. כי ביום כיפור כל אחד באמת יכול להרגיש קצת מה זה דרור. ומעניין מאוד, מה שקורה ביום כיפור, בגדול, קורה גם, למעשה, בקטן, כל שבת. כי מה קורה בשבת? האדם נח, האדם לא רץ, הוא בבית, הוא לומד, הוא מתפלל, היום שלו אחר, הוא אוכל אחרת, אז הוא יכול להסתכל על החול אחרת. בשבת האדם מרגיש שבאמת הוא קצת יותר חופשי, הוא יותר מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא נקי מזיוף. אז מה שרים בשבת הזמירה? דרור יקרא, לבן עם בת. זה לא ככה במקרה. זה העומק של דונש בן לברת שחיבר את המזמור הזה, מרבותינו הראשונים. דרור יקרא לבן עם בת. אפשר בשבת, בקטן, להרגיש את מה שמרגישים בגדול. מתי? ביום כיפור. אם כך, נלך צעד קדימה, פילי פלאים. הראשון שהגיע לשיא הדרור, לשיא החופש, לשיא של להיות נקי מזיוף, היה יצחק בזמן העקדה. בזמן העקדה יצחק הגיע למקסימום שאפשר להגיע. להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. אדם שהוא נקי מזיוף. אדם שיש לו חופש אמיתי, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. יצחק הגיע לשיא בזמן העקדה. אז אברהם אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. הגעתי עם יצחק עד לשיא. אני רוצה את הכוח של יצחק להשאיר לדורות הבאים, שהילדים של יצחק יהיה להם גם קצת מהכוח הזה, להרגיש בן חורין, להרגיש חיים אמיתיים, להרגיש יותר קרבה אליך הקדוש ברוך הוא. אז אולי אני אעשה בו קצת מום, אני אעשה איזה משהו ביצחק, כי אם אני אעשה משהו אקטיב, זה יישאר לדורות. אז אולי אני אעשה בו מום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בקטע ה-16, אל תשלח ידך אל הנער לשחוט. אמר לו, לחינם באתי לכאן. זה לא יישאר לדורות, אז זה לחינם. אעשה בו חבלה, הוציא ממנו מהאדם. אמר לו, אל תעש לו מאומה. אל תעש בו מום. בכל זאת הקדוש ברוך, אז מה נעשה? הנה, בוא תסתכל פה בצד. והנה איל נאחז בסבך בקרניו. אתה רואה את האיל? את הדיר. האיל הזה רץ מהר מאוד. אתה יכול לתפוס אותו. כי הקרניים שלו הסתבכו, הוא לא יכול לברוח. שים אותו על המזבח, תקשור אותו, תשחוט אותו. הוא יהיה במקום יצחק. זה יהיה למעשה. אבל לדורות, להשאיר את הכוח הזה לעם ישראל לדורות, יהיה על ידי שופר. כי מה השופר יזכיר?
את העקדה. בזכות מה זכית לעיל? איך תפסת את העיל? בגלל מה? בגלל שהקרניים שלו הסתפחו. אז לדורות מה שיזכיר את העקדה יהיה השופר. מה פירוש המילה עקדה בעברית? מה זה לעקוד? לקשור. לקשור. השופר יזכיר לכל אחד מאיתנו להיות יותר קשורים לקדוש ברוך הוא. לכן, זה הסיבה ששופר של ראש השנה לומדים משופר של יובל. למה? כי בראש השנה מה קורה? עומד פה ליד הבימה בעל תוקע, והוא מוציא את כל הציבור. נכון? ביובל נאמר בקטע הראשון, בפסוק ת' ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו, כדי לעשות קו, תעבירו שופר בכל ארציכם. אומרים חז"ל, תעבירו כל אחד ואחד מכם. כל אחד תוקע בשופר ביובל. כל אחד צריך לתקוע. יובל זה עשור, זה הרות, זה המקור לחופש, המקור לדרור, המקור לחירות. לכן שופר של ראש השנה לומדים אותו מיובל. כי אף על פי שמצוות היום בראש השנה זה שופר, אבל היסוד של שופר, מה ששופר מלמד, לומדים את זה ביובל. ששם גם כל אחד ואחד תוקע בשופר. זה ההבדל בין חופש לדרור. זה ההבדל. חופש זה לצאת מי. אנחנו בעולם הזה, אנשים חיים מחופש לחופש. יוצאים לחופש, ואחר כך נחים לי החופש. ועובדים לחופש, ויוצאים לחופש. והכל זה חופש. אבל ביהדות, חופש זה לצאת מי. דרור זה ללכת אל. הולכים אל. למי? לקדוש ברוך הוא. מתקרבים אליו יותר. זה דרור. זה פירוש המילה דרור. להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז בשנת השביעית, בשנה השביעית, מה קורה לעבדים? תשלחנו חופשי. בשנה השביעית הוא הולך הביתה, הוא חופשי. ביובל זה לא רק לצאת, זה ללכת אל, להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. זה המשמעות של יובל. זה החשיבות של יובל. מה שמסביר לנו את זה יותר מכל דבר, אומר רש"י, זה השופר. אומר רש"י, אני מסכים איתך הרמב"ן. ביובל כל אחד הולך הביתה, יובל הביתה. אבל מה יהיה הקוד? מה יהיה הסימבול של יובל? השופר. כי השופר יזכיר את העקדה. ומה זה העקדה? להיות קשור. קשור למי? קשור לקדוש ברוך הוא. כשאדם יותר קשור לקדוש ברוך הוא, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא קשור אליו. יצא לי בשבת האחרונה להיות ביישובי גוש קטיף. יום שישי עברתי בכמה יישובים, עברתי שיעורים, ובשבת בנווה דקלים. פשוט היו כמה דברים שלא האמנתי עד שראיתי. זאת אומרת, לא הבנתי עד שראיתי. שם אפשר לראות יהודים שבאמת חיים עם הרגשה של דרור, נקי מזיוף, חופש, מחוברים לקדוש ברוך הוא. חממות של עגבניות, מלפפונים, הזכרנו את זה. פלפלים, אורגנים, 50% ממה שמדינת ישראל מוציאה החוצה, גדל שם. שטח שצריך להוציא 2 טון של פלפלים, מוציא 6 טון. זה לא יאומן לראות את זה. לא יאומן. נתתי שיעור בכפר דרום. על עניינה של תפילה, איך תפילה יכולה להפוך דברים. ודיברתי על חנה, מכירים את השיעור, דיברנו על זה פה פעם. ואמרתי להם, לכם יש פה בכפר דרום את החנה שלכם. חנה ברט, בחורה, נסעה הביתה, משפחה עם ילדים, ירו עליהם. אז היא ככה שכבה על הבת שלה, ילדה קטנה. והיא הצילה אותה, והיא אבל קיבלה, נפצעה קצת אבל ניצלה, והיא קיבלה כדורים בגב, והיא משותקת בכל החלק התחתון של הגוף. משותקת, על כיסא גלגלים. אחרי שהיא השתחררה מבית חולים, היא אומרת לבעלה שהיא רוצה ילד, במצב הזה. והיא ילדה ילד שהיא משותקת. הילד הזה היום בן שנה וחצי. עמיחי ישראל. זה הילד. וישבנו ודיברנו איתה, כי בסוף השיעור, שאמרתי, יש לכם חנה, ניגש אליי אבא שלה, הוא אומר, אני אבא של חנה. בוא, תדבר עם אשתי קצת. כשישבתי ודיברתי איתה, הבנתי מאמר חזל שנתן לי פרספקטיבה אחרת, לגמרי, בכל מה שקורה. מאמר שכבר הזכרנו אותו כמה פעמים, וסליחה שאני ככה קצת יוצא היום מהסדר הרגיל. אותו מאמר, ביאלקו צ'ימוני, שמסביר שישעיהו הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בקבינט של הקדוש ברוך הוא החליטו, שחזקיהו המלך חייב למות תוך שעה. שלחו אליו את ישעיהו הנביא. ישעיהו הנביא אומר לו, מת אתה ולא תחיה. black and white, נביא. אומר לו חזקיהו המלך, קלה נבואתך וצא. אני לא מבין. חזקיהו המלך היה אדם רציני. ירא שמיים גדול. איך אומרים לישעיהו הנביא, go out, צא. כך מדבר מלך. ועוד אחרי זה הוא אומר לו, כך מקובלני מבית אבי אבא, כך למדתי אצל סבא שלי, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מהרחמים. הוא היה צריך להגיד לו קודם, מה אמרת? מה אמר לך הקדוש ברוך הוא? עוד שעה? רגע, רגע. סבא שלי אמר לי, חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אסור להימנע מרחמים, צא. את הצא הוא היה צריך להגיד לו מתי? בסוף. צא. הוא אומר לו את זה באמצע. מה פירוש הדבר? פילי פלאים. זה הבנתי בשבת. אומר לו חזקיהו המלך, ישעיהו הנביא, תגיד לי, אתה הרי חכם, נכון? אתה נביא. מה? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא שלח אותך אליי, להגיד לי שיש לי עוד שעה? אומר חזקיהו המלך. הרי חזקיהו המלך גסס, הוא הלך למות. כבר היה מחובר לכל הצינורות. ראו שהכל זז, בקושי הוא חי. אז עכשיו מה אומרים לאדם שהולך למות? רב יהודי, רב חזקיה, חצי שעה, זהו, פיניש. כך אומרים ליהודי שהולך למות? זה מפחיד אותו, זה מצער אותו. זה הקדוש ברוך הוא שלח אותך, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא שלח אותך שאני אלמד אותך ואת עם ישראל. שאפילו שבשמיים יש גזרה. ומה הייתה הגזרה שחזקיהו צריך למות? צא מזה. אפשר לצאת מזה, אפשר להפוך את זה. וזה מה שסבא שלי לימד אותי. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אפשר לצאת מזה, אפשר להפוך את זה. אז אותה חנה אומרת הקדוש ברוך הוא, יש גזרה, זהו, זה נראה שאין מה, אין מה לעשות. אדם משותק ברגליים, ירחם השם, משפחה עם שישה ילדים. הכל תקוע, אני אצא מזה. ויהיה לי עוד ילד. לא דבר גם מה שקורה עכשיו. יש גזרה. זה נראה כאילו, על הנייר, no chance. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אפשר לצאת מזה. איך אפשר לצאת מזה היום? יש דרך אחת. אחרי שכבר הכל חתום, עבר את כל הפרוסס, יש דרך אחת. בין אדם לחברו, לעשות מצוות, ובאמת לחשוב שיהיה לזכותם של תושבי גוש קטיף, צפון השומרון. זה הדרך היחידה. זה הדרך היחידה, להתפלל עליהם ולעשות מעשים טובים שיהיו לזכותם. אין ספק, אפשר להפוך את זה. תן לכם עוד דוגמה. סליחה שאני שוב אמרתי, יוצא קצת מהסדר הרגיל. בפסח השנה, בחול המועד, הגיע לירושלים פוטין, נשיא ברית המועצות. פעם ראשונה מאז הקמת המדינה, שמגיע בחול המועד נשיא של מדינה לארץ. תמיד בכל המועד לא מגיעים נשיאים. כי תמיד מגיעים לאיפה? לירושלים. חול המועד? עולים לרגל, אנשים שבאים פעם בשנה, מטבריה, מבאר שבע, מקריאת שמונה, עם כל המשפחות. אתם יודעים מה זה סיקיוריטי? זה בלגן שלהם. שאלו את אותו אדם שירגן את הפגישה, למה הבאת אותו בחול המועד? בלי להתבלבל, הוא אמר, אני מצטער. לא הסתכלתי בלוח העברי. לא הסתכלתי. היום זה כבר מאוד מודרני, שלא מסתכלים בלוח העברי. כן? גם קובעים כל מיני תאריכים וכל מיני. ידוע. לא מסתכל בלוח העברי. טוב, פחות הוא אמר את האמת. עכשיו תראו מה קורה. פוטין מגיע לארץ, הוא מחליט שהוא הולך לכותל. כותל, אף אחד לא רצה, לא דיבר על כותל. אז כל הסיקיורטי מיד הגיע, סגרו את העיר העתיקה. מה זאת אומרת סגרו את העיר העתיקה? מי שהיה בכותל, היה אסור לזוז מהכותל. מי שהלך ברגל דרך השוק, נשאר בשוק. מי שגר ברובע, אסור לו לצאת מהרובע. מי שהולך לכותל, ליד שער יפו, במדרגות, נשאר על המדרגות. אין יוצא ואין בא. לאנשים, לא לאוטו. אני הלכתי להתפלל, ואני בדיוק במדרגות שעולים לכותל, לכיוון שער יפו, עולה לשם, סגרו את הכל. אני אמרתי, בסדר, אני אחזור בחזרה, לא, לא. גם בחזרה לא. לא קדימה, לא אחורה, נשארים שם. היינו איזה 100 אנשים ביחד. תינוקות, ילדים, זקנים, מבוגרים, והם צועקים, ובצדק. מה הולך ואיך הולך? ואני עומד. אני אומר, ריבונו של עולם, אתה הרי מדבר איתנו. הרי דבר כזה לא היה אף פעם. פתאום יהודי, אפילו ללכת ברגל לא יכול. מה זה בא להגיד? ואני ככה יושב, מתבונן, חושב, פילפ לוי, לפני 20 שנה, לפני 20 שנה, שהיה כל המאבק נגד הרוסים של יהודי ברית המועצות, אחד הסמלים של המאבק, של הניצחון, היה מצה בפסח. שיהודי הצליח לאכול מצה, לאפות מצה באיזה בייסמנט במוסקווה, בלנינגרד, או הכניסו איזה כזית מצה לסיביר, לכלא. זה היה ניצחון גדול. שיהודי אמריקה שלחו מצות לרוסיה, תמיד נתנו את זה ליהודים שבוע אחרי פסח. אמרו שזה הגיע מאוחר, עכשיו תיקחו את זה. וזה היה אחד הסמלים. מי עמד אז בראש הרוטפים מהקגב? פוטין. אומר הקדוש ברוך הוא, תארו לכם, לפני 20 שנה, היה קם יהודי ברוסיה, והיה אומר, עוד 20 שנה, הפוטין הזה, עוד יבוא בכל המועד לירושלים, הוא ילך לכותל, והוא יאכל מצה בפסח. מישהו היה שומע את זה, שם אותו בבית חולים למשוגעים, במחלקה סגורה. מחלקה סגורה. אומר הקדוש ברוך הוא, מי קינדרלך, אתם מבינים שאני מדבר איתכם? אומר הקדוש ברוך הוא. אתם לא מבינים, הוא לא טעה בלוח העברי, והוא לא הלך לכותל בכוונה, הוא ילך לכותל, והוא יאכל יומיים מצה במלון גלט מאדרים, עם כל ההכשרים, וזה מה שיהיה. אין מה לעשות. זה יושב בשמיים, ישחק למה. את הצחוק הזה, שהקדוש ברוך הוא צוחק, הרי זה גם הצחוק של בזמנו, בכל הניסים שהיו בעם ישראל, בכל הדברים שהיו. אז ככה זה בכל דבר. רק צריך את מה? את האמונה. צריך את החיזוק. איך? זה פילי פלאים. פילי פלאים. כל שנה מגיע ערב יום הזיכרון לחיילי צה"ל. יש ויכוח האם צריך שיום הזיכרון ויום העצמאות יהיו ביחד או להפריד אותם. כי הרי מה זה יום הזיכרון? בשמונה בערב בהר הרצל יש טקס, בשמונה ורבע כבר יש זיקוקים. איך אפשר? מה זה? טלוויזיה, מחליפים פה תחנות. אי אפשר לאלה שם. זה טוב או לא טוב? אז כתוב בחז"ל, מצאתי מדרש, שיום הזיכרון צריך להיות ליד יום העצמאות. מדרש מפורש. מה כתוב במדרש? נאמר במדרש בקטע 27. על הפסוק, יענך השם ביום צרה. אב ובן היו מהלכים בדרך, ונתייגע הבן, הבן יהיה עייף. הלכו והלכו בדרך. אמר לאביו, לשון חז"ל, איכן היא המדינה? אבא, אנחנו הולכים והולכים כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה דורות, איפה המדינה? אמר לו, בני, סימן זה יהיה בידך. אם ראית בית הקברות לפניך, דע, כי המדינה קרובה לך. פילי פלאים. אומר לו, אבא, אם ראית בית קברות לפניך, זה לא שליד כל עיר בקצה יש בית קברות. אם ראית בית קברות, שמה זה בית הקברות? זה מסירות נפש של יהודים על תורה, על מצוות, על עם ישראל, על ארץ ישראל, מדינה קרובה לפניך. זה בונה את המדינה. אז לכן היום, כמה שיותר נגביר את המסירות שלנו לבן אדם לחברו. בן אדם לחברו. זה מה שהיום יותר מתמיד הקדוש ברוך הוא רוצה. יותר מכל דבר אחר. פעם שאלתי, איך אהרון הכהן עשה עגל? אהרון הכהן, אם היו אומרים לי לעשות עגל, או לכם, מה הייתם אומרים? תלכו מפה. עגל עבודה זרה, גבל. למה אהרון הכהן עושה עגל? כי אהרון הכהן אומר לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, תראה את עם ישראל, אחרי מתן תורה, כולם ביחד, כי איש אחד בלב אחד. אם אני אגיד להם לעשות עגל, מה יהיה? חלק יגידו, קיבלנו פסק מאהרון הכהן, חלק יגידו, הוא זקן ממרא, חלק יגידו, הוא אפיקוירס, ואז מה יהיה? מחלוקת. יש דרך אחת שלא יהיה מחלוקת. אם אני, אהרון הכהן, יעשה את העגל, גם מי שחושב שאני לא בסדר, יש להם רספקט אליי. אף אחד לא יגיד כלום, שום דבר. הקדוש ברוך הוא כל עבירה שעם ישראל יעשה. אני יכול לבוא ולהגיד לך, הקדוש ברוך הוא, תסלח להם. עד שאתה לא סולח להם, אני לא הולך. כל עבירה, חוץ מעבירה אחת. איזה עבירה? מחלוקת. מול מחלוקת הקדוש ברוך הוא, אין לי מה להגיד. לכן אני עושה את העגל. אז איך זוכרים את אהרון הכהן לדורות? אחד שעשה עגל? לא. אוהב שלום ורודף שלום ומקרבן לתורה. מסירות לבן אדם לחברו, למצוות, לטהרה, לקדושה, זה יקיים לנו את ארץ ישראל שיש לנו, ועוד ירחיב אותה, ונזכה באמת לראות איך אצל כל אחד מתקיים, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו.